כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה, עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית גם כן תרבות המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. תהנו בסוף שבוע נעים.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
תזמורת קליבלנד, מהתזמורות החשובות בעולם, הודיעה על התוכניה לעונה החדשה שלה, וייחודה בכך שהיא תתמקד ביצירות של אומנים שהוחרמו על ידי הנאצים. במרכז התוכניה, האופרה לולו של אלבן ברג, וכן יצירות של ארווין שולוף ואחרים. יצירות שהנאצים הכניסו תחת הכותרת מנוונת. נדבר על זה עכשיו, נעשה זאת עם המלחין, שגם יצירה שלו תושמע בעונה זו של קליבלנד, הדוקטור עודד זהבי. שלום לך, תודה שאתה איתנו, פרופסור, סליחה. תודה שאתה איתנו הבוקר.
שלום שלום, נתת איזה רגע של נחת למחלקת משאבי אנוש באוניברסיטת חיפה.
אז לא, אנא, מחלקת HR זה הפרופסור. זה הפרופסור. בוא נעמיד בקונטקסט ברשותך את אותה תזמורת קליבלנד.
כן, תזמורת קליבלנד היא באמת אחת התזמורות חשובות בעולם, בארצות הברית. זו תזמורת שימי תהילתה מסתרעים מאז תקופתו של גיאורג סל, שהקנה לצליל מיוחד והביא לפריצה הגדולה שלה, ועד ימינו שמי שמנצח עליה הוא מנצח האוסטרי פרנץ ולסר מיסט. זו תזמורת שחוץ מאשר האיכות המופלאה של הנגינה שלה, יושבת בתוך אולם שהאקוסטיקה שלו יוצאת מן הכלל, סרוונס הול, ומעוגנת עם קשרים מאוד עמוקים בתוך הקהילה. זו תזמורת שפועלת הרבה מאוד בבתי ספר, באירועים שמתרחשים בקליבלנד. זו תזמורת שמשל נגנה במצעד הניצחון של הקוולירס כשהם זכו באליפות הכדורסל. ויש בה איזשהו אלמנט שעוסק כל הזמן בחידוש. יש שם משרד שלם שעוסק בעצם בפיתוח תכנים מוסיקליים. והשנה באמת סביב העלאה של האופרה לולו של ברג, הם בחרו ליצור יצירות שהיו נועזות מדי, או שהמלחינים שלהם היו פסולים בעיני הנאצים.
אנחנו נדבר על זה בעוד רגע. אמור, להבנתך, מדוע הם החליטו להעמיד את היצירות האלה בעונה הזאת? מה הם רוצים להגיד לקהל שלהם או לעולם?
יש פה שתי נקודות. אני חושב שחלק מסוים מהמסר הוא שמוסיקה מצליחה לשרוד למרות הפוליטיקאים. אל תקשיבו לפוליטיקאים, תקשיבו למוסיקה בתור מה שהיא, ושרוח האדם בדרכה שלה מצליחה לשרוד הרבה מאוד דברים. אני חושב שיש פה גם איזשהו עניין נסיבתי שהוא לא כל כך מופרך. קליבלנד, אתה יודע, קליבלנד, קליבלנד, אבל לפני כמה שנים, יש בקליבלנד פועלת בתוך הפדרציה היהודית איזושהי חטיבה שנקראת The Cleveland Israel Art Culture, סליחה, Connection. ולפני כמה שנים היא הביאה לקליבלנד עצמה את מפעל כינורות של תקווה של אמנון ויינשטיין, שעוסק בעניינים של מלחינים ומוסיקות וכלי נגינה שניצלו מהשואה. תזמורת קליבלנד לקחה אז חלק, וולסר מוסט גילה עניין מאוד מאוד גדול, כך שאני לא מופתע אם בעצם במידה מסוימת משהו שהתחיל באיזשהו קשר שאולי אפילו נוגע אלינו, אבל בוודאי נוגע ליהודים בשואה, לא מצא כאן כרגע את הביטוי שלו. ושוב, אני חושב שיש פה איזושהי אמירה גם על הכוח העכשווי של תזמורת לאתגר את הקהל שלה ולהגיד, בואו תשפטו בעצמכם, תראו איזה מוזיקה יפה. אני צריך להגיד שהמוזיקה של שולהוף ושל קרנק ושל ברג זו מוזיקה מאוד מאוד קומוניקטיבית.
אז בוא נשמע. אני אבקש מאלון מקלר שככה ישים לנו ברקע את אותה אופרה של לולו,
את הפתיחה,
של
נכון.
אלבן ברג, ועל הצלילים האלה תסביר לנו את מקומו של ברג, ולמה בעצם הנאצים סימנו אותו כמנוון, כאשר הוא בכלל לא היה יהודי.
נכון,
בוא נשמע קצת.
נכון, לא רק שהוא לא היה יהודי, הוא גם לא לגמרי התנגד למה שקרה סביבו. המוסיקה הזו נחשבה בעיני הנאצים כמוסיקה מדחדכת. היא לא הייתה הירואית מספיק, היא הייתה חדשנית בעיניהם. זכרו לברגם את העובדה שהיה תלמידו של היהודי המשוקץ ארנולד שיינברג.
אז זה בגלל הקשרים שלו עם שיינברג, זה הסיפור.
וגם בגלל האופי של המוסיקה. אתה יודע, תשמע, בעצם יש תמיד איזשהו שלב, תמיד, בכל רגע בהיסטוריה, שאיזשהו מנהיג פוליטי מחליט שמוסיקה מסוימת היא לא מספיק, או שלא צריכה להישמע, החל בחשמנים בכנסייה, וגמור בז'דנוב ברוסיה, והלאה. תמיד יש מישהו, אתה יודע מה? הייתה תקופה שזה היה מנהלי מחלקות מוזיקה קלאסית בתחנות שידור, בבי-בי-סי, הנס קלר בהחלט קבע מי יחיה ומי ימות, והיום אני רוצה לקוות שזה לא הטוקבקיסטים שמחליטים.
לא, זה בוודאי שלא. את לולו הוא לא סיים ברג, נכון?
נכון, נכון, והיו ממשיכים שלו שסיימו אותה, ועדיין זו יצירה נפלאה, זו יצירה חושנית. תשמע, אני שמעתי סיפור אמיתי על חברים שלי שהעבירו את השיחה בין האב לביתו בנושא של מיניות, תוך כדי ציטוט קטעים מלולו של ברג. אתה יודע, יותר טוב לולו מאשר דון ג'ובאני.
אנחנו מכירים את לולו פה בישראל?
האמת היא שאני חושב שהיא בוצעה פעם אחת. זה לא מהאופרות שמבצעים הרבה פעמים, גם בגלל שמבחינה הפקתית היא אופרה מסובכת ומורכבת, אבל זו אופרה ראויה מאוד. ואם רואים אותה על רצף היצירות בין ווצק הטרגית ולולו הסטירית, האכזרית, הנוקבת, אתה יודע מה, אני חושב שמי שאוהב את חנוך לוין למשל, ואת המחזות שלו, יואב את לולו. מי שאוהב את אלמודובר, יואב את לולו.
איך אפשר לא לאהוב אותו, את אלמודובר. בוא נשמע עכשיו מעט את שולוף, ותעמיד את שולוף גם בקונטקסט.
כן, שולוף היה אחד המלחינים הכי אוונגרדים, הכי מהפכנים של תקופתו. הוא בן אדם ששינה את הייתי אומר את התפיסה שלו לגבי מוסיקה ואומנות כמה פעמים במעלה. הלך החיים, הוא היה דדאיסט, והוא היה...
ובמקרה הזה באמת יהודי, זאת אומרת, אפשר במקרה הזה להבין מדוע הנאצים קוטי אהבו אותו.
נכון, אני חייב להגיד שלא רק שהוא היה יהודי, אלא שהוא גם היה קומוניסט, בעצם הרגו אותו כי הוא היה קומוניסט. באיזשהו שלב, באמת, היו המון סיבות אישיות לא לאהוב אותו, אבל היה מלחין חשוב, היה מלחין שהתחיל בעצם כתלמיד של דביסי, הוא התעקש כילד, ללמוד קצת אצל דביסי, ואחר כך הוא נהיה דדאיסט, והוא היה ג'אזיסט, והוא היה...
הוא היה כל מה שהם שנאו.
כל מה שהם שנאו, עם המון אומץ, היה אינדיבידואל קיצוני. קשה לי להעלות על הדעת מישהו שהיה מצד אחד יותר צבעוני, ומצד שני אבל מלחין משובח ביותר, ואתה יודע, מכל השכבה של המלחינים שנספו במלחמת העולם השנייה, אני חושב שהתקפות שלו היום, גם מחוץ להקשר ההיסטורי ומעבר לסיפור הביוגרפי שלו, אני חושב שהמוסיקה שלו שורדת יפה מאוד, ומי שמכיר את הקונצ'רטו לפסנתר שלו, ומי שמכיר את הסימפוניות שלו, אלה יצירות שיש להם הרבה מאוד כוח, ובאמת הוא הקדים את זמנו. אם אנחנו מדברים היום על פיוז'ן סגנוני, שולוב בהחלט היה סמן דרך בתוך העסק הזה.
וצריך לומר, הוא נשלח ב-1941 לדעתי למחנה ריכוז, ומת ב-42 משחפת. זאת אומרת, הוא היה חלק באמת מרכזי מהעם שלנו, ובאמת הנאצים תיעבו את כל מה שהיצירה שלו מייצגת.
לגמרי. שוב, אנחנו צריכים להבין, וזה דבר שיותר ויותר מבינים בחקר תולדות המוסיקה כרגע, שבאמת הייתה שכבה גדולה של מלחינים שפשוט נמחקה מתוך ההיסטוריה בגלל הדבר הזה. ולך דע לאן עולם המוסיקה היה מתפתח, אם בנוסף לזרמים של האבנגרד, הפוסט מלחמתי, הסריאליות, האטונליות, האקספרימנטליות, גם המלחינים האלה שחלקם הגדול כתבו מוסיקה קומוניקטיבית, וחיפשו איזושהי דרך אחרת להרחבת העולם המוסיקלי. מה היה קורה אם הם היו מטביעים חותם, גם כאנשים מבוגרים יותר על עולם המוסיקה.
ולא רק זה, לא רק את זה תזמורת קליבלנד עושה, ועכשיו אנחנו עוברים אליך, פרופסור זהבי, אלא היא גם שם ינגנו יצירה שלך, זאת אומרת, הם גם הולכים אל הישראל של הכאן ועכשיו. בוא נשתוק רגע ונשמע כמה צלילים מהיצירה שלך שתנוגן על ידי תזמורת קליבלנד. ובא לי להיות בקליבלנד כדי לשמוע את היצירה בשלמותה. איך זכית על הכבוד הזה, פרופסור זהב?
זה צריך לשאול את המזמינים. לא, האמת היא שההיכרות שלי עם התזמורת ועם הנגנית הפיקולו הנפלאה, מרי פינק, שתנגן את היצירה, התחילה באמת תחת העניין הזה, דווקא בהרצאה שלי על שולהוף, במסגרת הביקור שלי בקליבלנד, ואז שמעתי את מרי מנגן סונטה לחליל של שולהוף, והתחלנו לדבר, ומזה נוצר הקשר. ואתה יודע, בסופו של דבר, תזמורת שבטוחה בעצמה לא היססה להזמין יצירה גם ממלחין ישראלי, ואני חושב שזה זה, זה, זה כבוד גדול ועונג מבחינתי. אנחנו נהיה שם בעצם בסוף אפריל, תחילת מאי של 2020, וכמובן שאני מזמין אותך וגם אחרים לבוא ולשמוע את זה. אתה יודע, יש לי רק סיפור נחמד, בדרך כלל קשה לי לדבר על היצירות שלי, אבל כאן נתקלתי במהלך השלמת היצירה בבעיה, למשל, שכותרת. תשמע, אני כתבתי איזה 171 יצירות. ידעתי שאני רוצה לקרוא ליצירה הזו משהו סביב שחר, אבל יש לי כבר שחר. ובוקר נראה לא טוב, והתייעצתי עם חברים. בסוף הכותרת האנגלית של היצירה היא אורורה, שזה הרגע הזה שבו באמת הלילה מתפוגג והשמש עולה, שזה רגע נורא נורא מיסטי. אבל באמת, אם אני אמשיך לכתוב בקצב הזה, יגמרו לי הכותרות והשמות ליצירות.
אולי יצירה אחות צריכה להיות כל אורור.
נכון, נכון, איזה יופי. אמרתי לך, טוב, אנחנו צריכים לשתף פעולה, להמשיך לשתף פעולה בעניין הזה. אתה יודע מה, תחשוב על מלחין שמעסיק כותב כותרות. אתה יודע, לא, לקומיקאים יש אלה שכותבים את הפאנץ', הם מביאים את הסיפור, ואז הוא אומר, ואז דודה שלו שחטה את את הטופו. כן, אבל...
הפרופסור עודד זהבי, ברכות רבות, תודה רבה על השיחה
תודה.
הזאת.
תודה, להתראות.
גם כן תרבות.
השירים הגנוזים, ספר חדש בעריכת הדוקטור גדעון טיקוצקי בספריית פועלים, עומד לראות אור בשבועות הקרובים, ובו 250 שירים גנוזים של המשוררת לאה גולדברג. לכאורה, סיבה למסיבה, אבל האם ראוי לפרסם יצירות תרבות מכל הסוגות כשהיוצר עצמו ביקש לגנוז אותם? נמצא איתנו עכשיו עורך הספר, החוקר, הדוקטור גדעון טיקוצקי. שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל, איזו תוכנית השירה.
נתחיל ברשותך עם שיר גנוז.
בהחלט, אז הנה באשמת בחורה, שיר של לאה גולדברג. בחלוני ימים כדגי זהב, ופני הדומיה אין קמת. אף ציפורים במסעי הסתיו, הניחו טוס בשיירה אילמת. סדרה כושלת, הלומת שרב, האשל נחל. בפריחה קודרת, והיא האבל לתפארת.
איזו שורה יפה. איזו שורה יפה, והיא האבל לתפארת. קח אותי לרגע בזמן, היא כותבת את זה מתי, גולדברג?
את השיר הזה היא כותבת בשנות ה-40, ויש בו אולי גם מהדי מלחמת העולם השנייה, הצורך הזה להתנחם בשגרה, דווקא אחרי כל הימים הקשים שחוו כאן ביישוב.
ולכן היא אומרת להם שהאבל יישאר
לנו כאן. עוד יהיה לתפארת, כן, ככה הצורך הזה להינחם ולהפוך את האסון לאיזה מקור להתחזקות.
אולי לפני שאנחנו נשאל את השאלה העקרונית העומדת במרכז השיחה שלנו, אמור לי, השירים האלה, מאיכן אותם 250 שירים גנוזים?
אז השירים הללו נמצאים כולם בעיזבון הספרותי של לאה גולדברג, נפטרה לפני כ-50 שנה, ב-1970, הותירה אחריה אלפי עמודים בכתב יד בכל הסוגות שיצרה בהם, ובהם גם שירים, גם טיוטות לשירים שאנחנו כולנו מכירים ושרים, וגם טיוטות לשירים שאנחנו לא מכירים, ואני ליקטתי אותם, הם נמצאים כולם במכון גנזים, מסעודה של אגודת הסופרים, בבית אריאלה בתל אביב, מי שמגיע לשם ומזדמן מוזמן לעיין, פתוח לרשות הציבור, וכך כל אחד יכול למעשה ממש לגעת בניירות בחומרים של לאה גולדברג עצמה.
מדוע היא עצמה לא פרסמה את השירים האלה? זה לא שלא היו לה במות.
נכון. אני חושב שהיא הייתה מבקרת מאוד מחמירה עם עצמה, ושהיא חשבה שאולי חלק מן השירים האלה פחות טובים מן השירים שהיא כן בחרה לפרסם. לנו, בראייה שלנו כיום, ממרחק השנים, ישנה פרספקטיבה אחרת, וגם מה שהיא חשבה אולי לפחות חזק ביחס לשירים האחרים שלה, בכתיבה או בקריאה אובייקטיבית שלנו כיום, אני חושב שממש כל אחד מאותם 250 שירים שיש בספר שיצא לאור בשבועות הקרובים ובספרת פועלים, כל אחד מהם עומד אבסולוטית בפני עצמו.
ולשאלה העקרונית, עומד אומן, שזו כל מה שיש לו, אלה הם חייו, כל מה שיש לו זה לשבת בעליית הגג ולכתוב את המילים שלו, את מחשבותיו, את הלב שלו. ואתה מגיע חוקר 50 שנים אחרי ואומר, אני יודע יותר טוב ממך.
אז אני מאוד מאוד שמח, גואל, שאתה מעלה את השאלה הזאת, ככה מעורר דיון עקרוני בסוגיה הזאת, כי היא באמת סוגיה מאוד מאתגרת ומאוד עשירה, וצריכים לתת עליה את הדעת. אני חושב שאומן, בשונה מרובנו שאיננו יוצרים, שייך לאחר מותו לרשות הרבים. ובעוד שרובנו בסופו של דבר מורישים את מה שמורישים למשפחות, אומנים, אם הם בחרו שלא להשמיד את העיזבון הספרותי שלהם, האומנותי, הרי שיש בזה מסוג הצוואה המובלעת. בכל זאת, לחקור, לחזור על הטקסטים האלה. ללאה גולדברג הייתה האפשרות להשמיד את כל הטקסטים האלה.
זה לא הוגן, אתה משתמש זו בפעם השנייה כבר במילה הזו, להשמיד. איך אנחנו יכולים לבקש מאדם להשמיד משהו שהלב שלו, הנשמה שלו נמצאת שם? זה לא הוגן לבקש דבר כזה.
אז אני חושב שכל אומן, כל יוצר, יודע שאם הוא משאיר את החומרים הללו אחריו, ביום מן הימים יחזרו אליהם. ולאה גולדברג ידעה שיחזרו, היא אפילו כותבת ביומנים, יבואו החוקרים הצעירים, אמנם קצת באירוניה, אבל היא עצמה הייתה לצד הכתיבה שלה כמשוררת, כסופרת לילדים וכן הלאה, היא גם הייתה חוקרת ספרות, והיא עצמה נעזרה ביומנים, במכתבים של סופרים ידועים, כך שהיא הבינה היטב, שבעצם העובדה שהיא משאירה אחריה את החומרים הללו, ביום מן הימים הם יהפכו מושא למחקר, מושא לקריאה חוזרת. בעיניי הקריטריון העיקרי הוא שאם עכשיו מפרסמים משהו מן העיזבון, הוא לכבוד היוצר או היוצרת. ובמקרה הזה פרסום אותה 250 שירים גנוזים עומד לחלוטין, לדעתי, בקריטריון הזה. הם מכבדים כולם את לאה גולדברג.
שזו נקודה מעניינת שמובילה אותי מיד אל השאלה הבאה. אתה עושה את עבודת הקודש שלך, אתה בא מאהבה, אם מותר לי לשאול ממילות השיר היפה הזה. ואם יבוא חוקר, חוקרת אחר, שלא יבואו מאהבה, שיבואו כדי להוכיח לי כמה המשוררת הייתה משוררת לא טובה, וגם זה בקלות אפשר להוכיח, כן? אף אחד לא יצר תמיד רק דברים נפלאים, גם אם הוא יוצר נפלא. מה תאמר אז, מין אסופה שכזאת של 250 שירים לא טובים?
אז אני חושב שצריכים להיות ממש מרושע בשביל לעשות את זה, וגם צריכים אולי להבחין בין הקהל או הנמענים של הפרסום. זאת אומרת, ישנה אפשרות לפרסם שירים גנוזים של יוצר מסוים. אני אקח לדוגמה את השירים המוקדמים של אלתרמן, כדי שככה לא נדבר באוויר, שתן לנו דוגמה קונקרטית. אלתרמן, לפני ספר הביקורים פורץ הדרך שלו, כוכבים בחוץ, שפרסם ב-1938, פרסם במשך שנים שירים בכל מיני כתבי עת ועיתונים, שהם חיוורים מאוד ביחס לכוכבים בחוץ. כעבור שנים באו חוקרים, בהם מנחם דורמן, מי שככה היה נוצר יצירותיו, ופרסמו את השירים האלה, אבל הם בחרו לפרסם אותם במסגרת אקדמית. זאת אומרת, לא לקהל הרחב, ולחוקרים זה כמובן היה מכרה זהב, כי פתאום ראו שגם אלתרמן בחולשתו, הוא כבר ברווזון המכוער שעוד מעט יהפך לנסיך הנפלא הזה של נסיך הזמר העברי. במקרה הזה של לאה גולדברג, בעיניי, 250 השירים הגנוזים הללו צריכים להגיע לציבור הרחב, כי ממש כל אחד מהם ראוי להלחנה, לקריאה על פה. זאת אומרת, הם כולם יכולים בקלות להפך לחלק ממחזור הדם של התרבות, מכיוון שהם כולם, לדעתי, עומדים בקנה אחד עם מיטב שירתה.
ומילה לסיום, מה הגבול שלך? מה לא היית מפרסם?
אז אני חושב שוב שהקריטריון של כבוד היוצר הוא הקובע, וכמובן שצריכים לזכור שבכל מהלך כזה מעורבת המשפחה, מעורבים היורשים. במקרה הזה של השירים הגנוזיים, כמובן שזה נעשה בברכתו של מי שהוא מנהל העזבון של לאה גולדברג, עורך דין יאיר לנדאו, שנתן את ברכתו, התייעצתי איתו מראש, ואני יודע שאני לעצמי לעולם לא אחשוף טקסט נועז ויפיפה ככל שיהיה, אם הוא לא מכבד את המחבר או המחברת שלו.
ושוב זה משאיר אותנו, הדוקטור טיקוצקי, עם אותה שאלה שליווינו את הדיון הזה, ומה אם זה יהיה חוקר או חוקרת אחרים?
אז אני רוצה להאמין שגם הקולגות שלי, אני מאמין בזה באמונה שלמה, הם נוקטים באותה גישה, ושבסופו של דבר יצר לב האדם טוב מנעוריו, וכולנו נאמנים בסופו של דבר ליצירה במהותה.
אני אשחרר אותך עם שיר נוסף, גנוז?
בשמחה רבה. אז השיר הזה, אני אקדים לו מילת הקדמה אחת, זה שיר של לאה גולדברג כותבת בשנות ה-50, אחד משירי האהבה שלה, שבשונה מרבים מהם שאנחנו ככה רגילים, שהם רובם די, הייתי אומר אפילו דיכאוניים, הם כולם שירים של אהבה נכזבת, השיר הזה הוא איזה רגע של פיוס וקרבה והתקרבות, הוא מעט יותר ארוך מן השיר הקודם שקראתי, אבל גם הוא לא מאוד ארוך, הוא נקרא בלחש. שם, באשר נפגשים נשיקה וכוכב, ודרכים ארוכות מאוד שוכבות לנוח על שלבי הלילה הקל, עטורי שמחה, אהובי, נשב יד אל יד וחטף אל כתף, וחפות רגלנו בטל והרוח חוששת לעבור בין ראשנו, בין תפריד, בין טלטל לטלטל.
הייתי יודע שזה גולדברג, אני מניח שכל אחד...
זה הדבר הנפלא, זה הכל כל כך גולדברגי, ופתאום זה חדש לגמרי.
הדוקטור גדעון טיקוצקי, אנחנו נחכה לספר הזה, אני מודה לך מאוד שהיית איתי
הבוקר. תודה רבה לך גול על השיחה, תודה.
גם כן תרבות.
אני קורא במעט דאגה על תנועה ניכרת בשוויץ תחת הסתת הגרמנים הבנדיטים, אך אני מאמין שאף בגרמניה דברים מתחילים אט אט להשתנות. בואו רק נקווה שלא תהיה מלחמה באירופה קודם לכן. כך כתב בשנת 1935 אלברט איינשטיין במכתב לבנו אנס אלברט. השבוע אנחנו מציינים 140 שנים להולדתו של הגאון, ובהקשר הזה נדבר על מסמכים היסטוריים שטרם נחשפו בכלל בכתב ידו של איינשטיין שהגיעו אל ארכיון איינשטיין באוניברסיטה העברית. נמצא איתנו עכשיו הפרופסור חנוך גוטפרוינד, פיזיקאי, מנהל מרכז איינשטיין באוניברסיטה העברית. שלום לך פרופסור גוטפרוינד, תודה רבה לך שאתה איתנו הבוקר.
שלום.
עד כמה אנחנו, עוד רגע אנחנו כמובן נדבר על כל מה שהגיע אליכם והחשיבות של כל המסמכים האלה, אבל כמה עוד יש שאנחנו לא יודעים על קיומם?
יש שם מסמכים רבים בכתב ידו, כי איינשטיין כתב הרבה, התכתב עם כל בני דורו. אז מובן מאליו שדברים שהוא כתב, אם לא נשאר לנו איזשהו עותק של המכתב, נמצא אצל המקבלים. רבים מן המכתבים האלה כבר הצלחנו לאסוף או לצלם. אבל יש עוד כאלה, ועכשיו לכבוד יום הולדת קיבלנו מתנת יום הולדת מדהימה.
כן, זו אחלה מתנה. כמה יש לכם עכשיו במרכז?
כרגע יש לנו יותר מ-80 אלף מסמכים, רבים מהם בכתב ידו, ששופכים אור על כל הפעילות שלו. איינשטיין ידוע כמדען, אולי אחד המדענים הגדולים בכל הזמנים, אבל הוא גם הביע את דעתו בכתב ובעל פה על כל נושא שהיה על סדר היום של האנושות במחצית הראשונה של המאה ה-20. וכל הדברים האלה מתועדים במכתבים, במאמרים, בכתבי יד שונים, וזהו נכס תרבותי בעל חשיבות אדירה לאנושות כולה.
בנקודה הזו הוא היה דומה לבני דורו, או שהוא היה כותב יותר מאחרים?
יותר מבני דורו, יותר מכל אדם, מדען או לא מדען, הוא, כפי שכבר אמרתי, הביע את דעתו על כל נושא שהיה על סדר היום. על מלחמה ושלום, על זכויות אדם, על דת ואלוהים, על זהותו היהודית. 3,000 מאותם 80 אלף מסמכים קשורים להקמתה של האוניברסיטה העברית. הוא היה אחד ממקימיה.
כן.
עכשיו מה שקיבלנו,
עוד לפני כן ברשותך, אנחנו נגיע לזה כמובן, זה יהיה לב השיחה שלנו, אבל בכל זאת, מדוע אתה היום כפי שחקר אותו כל כך הרבה שנים, אתה מבין מדוע היה חשוב לו לכתוב? הוא ידע שזה יישאר לדורות הבאים, זו הייתה אחת מהסיבות?
לא, זה קשה לומר, מפני שאיינשטיין לא היה מודע לחשיבות של כתבי היד שלו. לכן כתבי יד של כתביו המדעיים, אחרי שהתפרסמו, הוא זרק אותם לפח. זה רק בשנים יותר מאוחרות, כאשר גם המזכירה שלו וגם אשתו היו יותר ממנו מודעות לחשיבות של כתבי היד עצמם, הדברים נשמרו.
אז זה שוב שכשל אפם, זה שוב בזכותן של נשים.
ויש שם כמה וכמה פעם.
כמובן, אנחנו מכירים את הפן הזה של איינשטיין. אוקיי, בוא נגיע אל מתנת יום הולדת. קודם כל, נתחיל במי העניק לכם את המתנה היפה הזאת.
את המתנה קיבלנו מקרן משפחתית גודמן קראון. משפחת קראון ידועה, יש תיאטרון קראון בירושלים, משפחת גודמן וקראון ידועים, הם תרמו לאוניברסיטה העברית בניין מפואר לחקר המוח, שאדריכל מאוד מפורסם, נורמן פוסטר, המשרד שלו תכנן אותו, והוא עומד היום בקמפוס גבעת רם, והם חשבו, כן, שברגע שהייתה הזדמנות לרכוש אוסף כל כך מיוחד וכל כך גדול.
לרכוש ממי?
לרכוש מיספן פרטי שגר בעיר צ'פל היל נורס קרוליינה בארצות הברית, והם חשבו שהדבר המתאים ביותר...
רגע, אני הולך בעקבות הכסף, ואותו איש שגר בצ'פל הזה, איפה, מאיכן הגיעו אליו המסמכים ומדוע הוא רכש אותם?
הוא רכש אותם, תראה, המסמכים הם כולם, או רובם, כן? מתקופת העבודה של איינשטיין עם האסיסטנט האחרון שלו, שהוא ראה בו את האסיסטנט הטוב ביותר שהיה לו פעם, ופה יש פן ישראלי יהודי של האוניברסיטה מאוד מעניין, כי הבחור ההוא יהודי שנאלץ לעזוב את גרמניה בדיוק כמו איינשטיין, והוא בא אז לארץ ישראל, והוא למד באוניברסיטה העברית, הוא למד מתמטיקה, ואז הוא נסע לארצות הברית להמשך לימודים, ואז הוא התחיל לעבוד עם אלברט איינשטיין. ובשנות ה-40 הם עבדו ביחד. ומהעבודה הזאת נשארו אותם עשרות דפי עבודה, מה שאני קורא, זה חישובים בכתב ידו של איינשטיין. דפים בודדים שמתארים את המאמץ שלו באותם הימים לנסח תיאוריה שתאחד במסגרת אחד גם את תופעות חשמל ומגנטיות, אלקטרומגנטיות, וגם את תופעות הכבידה, הגרביטציה.
והוא ידע שצריך לשמור אותם.
שטראוס, ארנסט שטראוס, זה שמו של הבחור, הוא שמר אותם, כאשר הוא ואשתו נפטרו, הבן שלהם מכר את זה לסוחר מסמכים עתיקים. אותו אספן בצ'פל היל נורס קרוליינה קנה אותם, ועכשיו ברגע שהייתה הזדמנות לקנות את זה ממנו, התגייסה משפחת קראון גודמן
כדי לרכוש את זה ולהעניק לכם את זה מתנה. על איזה על איזה ערך אנחנו מדברים? על איזה ערך כספי?
אנחנו מחויבים לתורמים לא לדבר על הסכום, אבל אתה יכול לתאר את עצמך שזה לא כסף קטן.
אני שואל את עצמי אם זה מיליונים או מאות אלפים.
טוב, בוא נעזוב את זה.
אוקיי, עזבנו את זה. מה הכי שימח אותך מבין כל המסמכים שהגיעו אליך?
טוב, תראה, הדבר החשוב ביותר מבחינת מחקרית לעתיד זה אותם דפי עבודה. שם יש לנו נוסחאות מתמטיות, זה מאוד מרשים, זה בכתב ידו, יש יותר מ-100 דפים כאלה, אנחנו עוד לא בדיוק יודעים את הקונטקסט של כל אחד מהם, זה יהיה בסיס למחקר. נוסף לזה,
זאת אומרת שיכול להיות בין המשוואות האלה גם דברים שאנחנו לא יודעים שאיינשטיין עבד עליהם?
לא, אנחנו יודעים שאיינשטיין עבד, אבל אנחנו צריכים את כל הדפים האלה לשים באיזשהו קונטקסט. למה? כי אלה דפים שהם הכנה למאמרים. כל פעם שהיה לו איזה רעיון, אז הוא היה יושב וכותב על דף ומנסה לפתח אותו. אבל מה שמשמח זה אותם המכתבים. אחד מהם אתה ציטטת, המכתב לבנו שהוא מכתב מרגש. אז מהמכתבים האלה, אמנם היו לנו כבר העתקים לא טובים, אבל לקבל את המקור בכתב ידו, זאת סיבה לשמוח. תאר לך מנהל מוזיאון שיש לו רפליקה של ון גוך, ואנשים באים לראות רפליקה ואפילו לא יודעים, ופתאום הוא מקבל את המקור, כן? אז זה פחות או יותר האפקט. כל המכתבים האלה שקיבלנו, כן? כל אחד מהם הוא פנינה. יש פה 4 מכתבים שהוא כתב לידידו שאיתו שיתף פעולה במשך עשרות שנים, מיקל בסו קוראים לו. ובכל אחד מן המכתבים האלה יש גם התייחסות למשהו במדע ומשהו אישי. אז במדע יש לנו 3 מכתבים מ-1916, זאת התקופה שבה איינשטיין ניסח, גילה, תופעות שקשורות לקליטה ופליטה של אור על ידי אטומים. הוא כותב על זה שם. הוא גאה בהישג והוא מתייחס לזה רעיון מבריק שלו. ואותו רעיון מבריק שעליו הוא מדבר 40 שנה אחר כך, הפך לבסיס של כל טכנולוגיית הלייזר.
מדהים.
זה מדהים.
מדהים. מבלי שהוא יודע מה הוא עושה.
הוא יודע מה הוא עושה, הוא לא יודע למה זה יוביל שנים מאוחר יותר.
אני חושב, אתה מדבר על מכתבים שחלקם, של חלקם מתמטיקה וחלקם דברים שבלב. אני חושב עליך, בתור מנהל מרכז איינשטיין, אתה פיזיקאי, אתה יכול לקרוא את המשוואות האלה שאיינשטיין כתב, אבל כשזה מגיע אל הדברים שבלב, אתה לא פסיכולוג, איך אתה יודע לכבד אותם, להעריך אותם?
תראה, אני כשעוד הייתי גם חוקר וגם מורה פעיל באוניברסיטה העברית, אני לימדתי את תלמידיי במשך עשרות שנים כל מה שאיינשטיין עשה בפיזיקה, או כמעט כל מה שאיינשטיין עשה בפיזיקה. רק עכשיו, או אחרי שפרשתי, גם קראתי את המאמרים המקוריים, קראתי על דרכו להישגים האלה, את השגיאות שהוא עשה בדרך, את ההתלבטויות שלו. כן? והדבר הזה, זאת אומרת, לראות לא רק את התוצאה, אלא גם את התהליך לתוצאה, לזה יש ערך עצום. זה פשוט מאשיר את ההתייחסות לאדם כמו איינשטיין, ושפר גורלי.
כמובן.
שאני... בתפקיד הזה, בחשוף לדברים האלה, שהם באמת מעשירים את חיי.
מילה לסיום ברשותך, מתי זה יהפך לחלק, מתי הציבור כולו יוכל פשוט לגלוש במרשתת ולראות את המסמכים האלה?
חלק מהדברים כבר אפשר, אבל אנחנו מדי פעם עושים תערוכות, ומציגים דברים לקהל הרחב. במוקדם או במאוחר נעשה גם כאן תערוכה, ואז נבחר, תמיד אנחנו בוחרים מתוך הדברים האלה. מה שקיבלנו עכשיו הם מה שנקרא exhibition items, זאת אומרת
מוצרת תערוכה
אדיר. אז זה יגיע.
אנחנו נחכה לזה. הפרופסור חנוך גוטפרוינד, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לכם.
נעבור אל הנושא הבא שלנו. בעץ תהנה לוקחת אותנו הבמאית אל 1989. מלחמת אזרחים מתחוללת באתיופיה. נערים ניצודים ברחבי העיר הופכים לחיילים. היהודים שנותרים מאחור מנסים לעשות כל שביכולתם כדי להגר לישראל ולהינצל מן התופת. זו עבודת הביקורים של אלה מורק דודיאן. הסרט הוקרן בבחורה בפסטיבל הקולנוע בטורונטו. שם היא זכתה בפרס, ודניאל מילר זכה עליו בפרס הצילום בטקס פרסי אופיר. עכשיו, סוף סוף, הסרט יעלה לאקרנים בסוף השבוע, ואלה מורק דודיאן נמצאת איתנו. שלום לך, תודה שאת איתנו.
תודה לך, אני שומעת אותך ואני כל כך מתרגשת ממה שאתה אומר, וזה פשוט מאמן ומדהים, עבדנו כל כך הרבה... בשביל הרגע הזה שהסרט יצא לאקרנים ושזה יגיע לאנשים, זה פשוט...
אז הנה הרגע הזה מגיע והוא מגיע...
אני מתרגשת ממה שאתה אומר, אתה יכול לחזור על זה?
הוא מגיע בסוף השבוע למסכים. עבודת ביקורים יפהפייה על המורק, אנחנו ממליצים בחום רב לכל המאזינות והמאזינים שלנו לפקוד את בתי הקולנוע במהלך סוף השבוע, כדי לראות את העבודה המעניינת הזאת. אמרי לי על המורק, מי אותה נערה? מי זאת המינה על מיהו הזאת?
כדמות של הסרט או השחקנית?
לא השחקנית, הדמות, הילדה הזאת, הנערה המקסימה הזו, זו את, זו בת דודתך, זו המשפחה, זה הנערות שהכרת?
זה העולם שהכרתי, אני פשוט מנסה לסרטט דרך הדמות שלה, איזשהו עולם שדרך הסרט אני מחליטה לחזור לילדות שלי באתיופיה ומנסה דרכה באמת לתפוס איזה שהן תחושות של עולם שאישרתי, והוא נורא מורכב גם מצד שני, שזה בתוך מלחמת אזרחים, אבל אהבה למקום.
אני חושב שכשאת אומרת מורכב, הוא בעיקר מורכב עבורנו הישראלים, כי התפיסה שלנו את בני העדה האתיופית היהודים שיגרו לכאן לישראל, נדמה לי שאנחנו בכלל לא חושבים על העבר שלהם, אנחנו רק מתייחסים אל הרגע בו הם יורדים במדרגות המטוס הגדול ומנשקים את פני האדמה, ולרגע אין מחשבה, רגע, מה היה שם רגע אחד לפני שהם עלו אל המטוס, נכון. וזה מה שאת מספרת נכון. לנו בסרט
נכון
הזה.
נכון מאוד, וגם צריך לזכור, אתה יודע, בסופו של דבר זה סיפור אחד קטן, ותחשוב כמה סיפורים יש פה לאנשים, צריך לזכור את זה. וגם אני בתחושה שלי באיזשהו מקום סדיה, אני עליתי לארץ ומאוד ניסיתי להיות ישראלית, ללמוד את השפה ולתרבות ולהבין מה קורה פה, וגם מצאתי את עצמי כזה, מין, יש לי עליי איזושהי חבילה של להיות אתיופית. וזה גם היה המקום שלי פשוט לחזור לאיזשהו מקום מאוד אישי. להיות על המור, כאדם פרטי עם מבט ומחשבה על, על העולם ועל המקום, על הלב שלי.
את מדברת בסרט בלב שלו, מלבד גרעין אחד של אהבה תאורה ומקסימה. מעבר לזה, את מתארת לנו מציאות, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, של 1989, כאשר נערים ניצודים ברחבי המדינה כדי להפוך אותם לחיילים. זו מציאות שאת זוכרת, של ילדים נלקחים על מסעיות בניגוד לרצונם?
כן, זה גם היה משהו נורא מעניין. עכשיו, לפני שהתחלתי לעבוד על הסרט, ידעתי שהייתה מלחמת האזרחים, וגם בדיוק כשהגעתי לארץ, אז הייתה את ההפיכה הצבאית. אבל התפיסה שלי היה כזה ממקום כזה, שממש אני מתגעגעת אליו, ואני רוצה לחזור לשם. ואז ככל שהתחלתי לנבור, גם להתאמת עם הזיכרונות הספציפיים שלי, שאני זוכרת, יוצאת מהבית ספר, ויש... זה נקרא איסוף, חוטפים נערים לתוך מסעיות, וזה פשוט כאילו להגיד, אוקיי, מה זה הדבר הזה בין הגעגוע והאהבה שיש לי למקום, לתקופה עצמה, למה שקרה במלחמת האזרחים, ואז זה גם להתחיל לגעת במשפחה, ואנשים שיצרו לי איזושהי מציאות שפויה, בתוך מלחמה, וזה נשים. וניסיתי לדבר על נשים בתוך מלחמה, מה הכוחות שלהם, מה הן יצרות בתוך הבית, נורמת חיים, ואני חושבת שזה...
החיים עצמם. אני חושב על שיותר מאשר שיח נשים, אני הרגשתי בצפייה בסרט שלך, שאת בעיקר מדברת על שותפות גורל, ולא בהכרח שותפות גורל בין יהודים, אלא דווקא בין יהודים לשכניהם הנוצריים. כמי שאומרת, אנחנו השארנו שם מאחור את החברים שלנו, שלא יכולנו להביא איתנו כאן לארץ ישראל.
נכון, וגם הכוונה שאני ממקמת את הסיפור בפאתי אדיס אבבה, אז חשבתי על זה בכלל כאילו שעיר זה מקום שבסופו של דבר נוערים אליו אוכלוסיות שונות, דתות שונות, ומה קורה במקום הזה, איזה שותפות גורל נוצרת שאתה יוצא מהכפר שלך, שאתה יוצא מהסביבה המוכרת שלך, ואיך אתה מגיע למצב מאוד בסיסי של שותפות גורל.
עד כמה חלומות שחולמים בלילה הם חלק מהחיים שלך, או חלק מהקהילה ממנה את מגיעה?
אני חושבת שזה מאפיין מאוד תרבותי אצלנו, של לדבר על חלומות, לפרש על חלומות. אני ממש... גדלתי ועדיין היום אני חיה ככה עם הבן שלי, שאנחנו קמים בבוקר, אני מספרת לו את החלומות שלי, מה חלמתי, ואנחנו הופכים לזה לסיפורים ואגדות כמובן, אבל זה מאוד מאוד מקום שהוא מאפשר לדבר על רגשות, על תחושות, על חששות, זה עולם, זה חיים.
תגידי, יאללה מור,
גם בתוך הסרט, גם בתוך הסרט, אני מאוד...
כן, זה כמובן, לכן שאלתי את השאלה. מדוע יאללה מור לא מבקרת את המכות רצח שהגיבורה שלך מקבלת בסרט?
מה זאת אומרת, אני לא מבקרת?
אין, לא, 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 לא עולה שם שיפוטיות.
אני חושבת שאני מראה את זה, ואני חושבת שזה הדרך שלי לעורר דיון על חינוך דרך אלימות. אני לא אומרת את זה בגאווה, זה הייתה שיטת חינוך שאני גדלתי עליה, ואני חושבת שדרך הסרט אני מביאה אותה, כי זה... אני גדלתי שזאת המציאות, שככה מחנכים אותי. זאת אומרת, אם רוצים להגיד לי שאני עשיתי משהו לא בסדר, אז אני יכולה לקבל מכות. ולא רציתי לבוא לזה, אתה יודע, כזה מין מתפלספת על זה מחוץ לעולם של הסרט. מבחינתי, מחוץ לעולם של הסיפור. מבחינתי, עכשיו... אני עשיתי את הסרט, זה הבמה שלי לדון עליו, בכלל על שיטת חינוך.
ומילה לסיום ברשותך, משהו שסקרן אותי עד מאוד.
אז ככה אני מבקרת את זה.
מדוע עיתונים מכסים את קירות הבית?
דבר ראשון, זה עם שני אלמנטים. דבר ראשון, גם הבית שגדלתי בו היה טפטים של עיתון, וברובד הסיפורי של הסרט, אז גם דמות שהיא חיה באקטואליה, היא עטופה בתוך האקטואליה של אותה תקופה, וגם ניסינו לעשות את זה בשני הרבדים, גם בתוך הבית שהיא חיה בו היא עטופה בעיתונים, וגם כשהיא יוצאת לרחובות, אחד האלמנטים שבסאונד עבדנו אליהם, שכל הזמן יש תעמולה. אז ניסינו גם אסתטית וגם רעיונית שזה
יעבור, וזה באמת נראה יפה עד מאוד. אנחנו לצערי צריכים לסיים את השיחה המעניינת הזאת. אנחנו נשלח אתכם ממאזינות ומאזינים, לכו לצפות בעץ תאנה. על המורק דודיאן, אני מודה לך מאוד שהיית איתי, וגם על הסרט הזה.
תודה.
גם כן תרבות.
מוזיאון הייצוא V&A דנדי, שנמצא בעיר דנדי שבסקוטלנד, נפתח רק לפני כחצי שנה וכבר נמצא בליבה של שערוריה, כאשר נודע כי קיבל ממשפחת סקלר תרומה בסך $700,000 למוזיאון. כבר לפני כמה שבועות אנחנו הספרנו לכם כאן בתוכנית על הפגנת אומנים נגד הגוגנהיים בניו יורק, עוד לפני כן נגד המטרופוליטן, מאותה סיבה ממש, תרומות ממשפחת סקלר, אותם מאשימים כי הם האחראים למגפת המוות בעולם, מגפה הנובעת מהתמכרות האוקסיקודון, משכך הכאבים, הרוצח השקט של אמריקה. רווח מהתמכרויות, אומרת אחת מחברות הפרלמנט הסקוטי, הוא אף פעם לא מוסרי. אליה מצטרפים נציגים פוליטיים אחרים שדורשים מהמוזיאון להשיב את הכספים שקיבלו מהסקלרים. נדון בזה עכשיו, נעשה זאת עם יונתן אמיר, עורך שותף במגזין האומנות האינטרנטי ערב רב. שלום לך יונתן, תודה שאתה איתנו הבוקר.
שלום, בוקר טוב.
האם אפשר באמת להצביע ולומר שיש כאן איזושהי התקדמות ממחאת אומנים למחאת פוליטיקאים?
אני חושב שהמקרה הזה תופס תאוצה שקצת שונה ממקרים שהיו בעבר. הרי כבר משנות ה-70 יש לנו היסטוריה של אומנים, עוצרים, אנשים פעילים חברתיים ששמים על השולחן את נגיד היחסים הכלכליים שמאפשרים את המערכת המוזיאלית. מה שקורה הפעם בינתיים מהמעקב אחרי הדיווחים בתקשורת, עושה רושם שונה. אני מניח שזה קשור לכך שהנושא של התמכרויות למשככי כאבים עלה לכותרות בשנים האחרונות, והמחירים שלו עלו לכותרות באופן יוצא דופן. זה גורם לפוליטיקאים להבין שיש פה עניין וצריך להירתם, וגורם גם לאומנים מאוד מפורסמים, כמו נן גולדין למשל,
שהיא היוזמת של כל המאבקים נגד הגוגנהיים.
היא היוזמת היא משתתפת בהפגנות, והיא גם אמנית מאוד בחירה, והיא גם אמנית שבעצמה סבלה מהתמכרות, אבל עברה גמילה.
זאת אומרת, אתה אומר לי, יונתן, שזה קודם כל מתחיל בעובדה שהעולם כולו, בעיקר אמריקה, מבינים את ההשפעות של אותם משככי כאבים, מדברים על כ-200 אלף הרוגים, מתים, כן? 200 אלף מתים מאותם משככי כאבים. אז זה קודם מתחיל בזה, ורק אחר כך כשהאומנים נכנסים, לכן זה מקבל יותר תשומת לב.
אני גם אוסיף עוד עניין. הרי הרבה תחומות למוזיאונים מגיעים מחברות או אנשי עסקים שלפעמים הכסף שלהם נסע בדרכים שהן ראויות, הן שנויות במחלוקת, סוחרי נשק, אנשים שמנצלים עובדים, דברים כאלה נמצאים כל הזמן. מה שמיוחד בסיפור הזה זה קודם כל שזה נמצא, זה לא בחצר האחורית. זה לא סוחר נשק באפריקה, או מישהו שמתעסק במרבצים טבעיים וסוחר עם דיקטטורים. מדובר פה באנשים שנמצאים, אנשים בסביבה של המפגינים עצמם. דבר שני זה שזה לא תופעה שתוקפת רק עניים, ולכן ההתגייסות פה היא גדולה יותר. זה לא ניצול עובדים חסרי כל, הרי גם אנשים כמו נן גולדין, בעלת שם עולמי, נפגעה מהתופעה הזאת, מהבעיה של משככי כאבים.
זאת אומרת, זה לא האייפון שנעשה על ידי ילדים אי שם, או הג'ינסים שנעשים על ידי ילדים עבדים אי שם. זה משהו קרוב מאוד לבית.
נכון, נכון. וזה מעורר את הבאז הספציפי סביב הסוגיה הזו. כי כמו שאמרתי, יש הרבה, זה קצה הקרחון.
אז זהו, אז באמת בוא נדבר על הקרחון. כמה כסף מלוכלך נמצא בעולם המוזיאונים?
אני לא יודע להגיד לך מספרים מדויקים, אבל כיוון שגם מוזיאונים ציבוריים, התמיכה הציבורית בהם היא לכל היותר חצי מהתקציב בדרך כלל. המשמעות היא שחצי מהתקציב צריך להגיע ממקורות פרטיים. מקורות פרטיים, הרבה פעמים, הם אנשים שעשו כסף בדרכים כמו סחר בנשק, כמו ניצול עובדים, כמו משככי כאבים. זאת אומרת, החלק גדול מהכסף מגיע בדרכים כאלו, ולרוב נוח לכל הצדדים להתעלם. מדובר אבל
כשהם משתמשים, נכון יונתן, הם משתמשים בעצם בכסף הזה כדי להלבין את מה, את הדעת הקהל עליהם?
קודם כל כן, זה מעמד של פילנטרופ במקום מעמד של אדם סוחר מפוקפק. דבר שני, גם מערכת המיסוי מתגמלת ברוב המדינות במערב את התרומות הללו, כך שגם מבחינה כלכלית הדבר הזה משתלם. וכמובן כזה סוג של מכבסה, זאת אומרת, זה נוח לתרום כסף לתערוכה שעוסקת באמנות אפריקאית, בזמן שעשית הרבה כסף מסחר בנשק עם רודנים אפריקאים. אנחנו זוכרים בסוף את השם של הפילנטרופ שהופיע בראש, נגיד בכניסה לאולם חדש של המוזיאון, או בקטלוג.
זה מה שאנחנו בסוף נזכור, בוודאי הילדים והנכדים שלנו. בשבועות האחרונים, אולי בחודשים האחרונים, עם הרצחו של העיתונאי חשצ'וגי, אז כבר דובר על כך שהמוזיאונים לא יסכימו לקבל כסף מערב הסעודית, מהפילנטרופיה מערב הסעודית. למה שם היה להם יותר קל לשים לזה סוף, ובמקרה הזה יותר קשה להם?
קודם כל, אני לא בטוח שהם שמו לזה סוף. ואני גם לא בטוח שהסכומים בסופו של דבר לא יועברו. כבר שנים אנחנו שומעים על עובדי בניין שנהרגים בהמוניהם בבניית השלוחות של הגוגנהיים ושל הלובר בנסיכויות המפרץ. למרות הפגנות של אומנים ופעילים חברתיים, אני לא חושב שמשהו דרמטי השתנה בסיפור הזה. עכשיו, אם בכל זאת התרומות הללו ייפסקו, זה בגלל ששוב יש לנו פה דוגמה שעלתה לכותרות. זאת אומרת, פתאום סעודיה נהייתה רע, ולא נוח להיות מזוהים איתה. אז אפשר יהיה, כנראה שהמחיר של להיות מזוהים איתה עשוי להיות יותר גדול מאשר המחיר של ההלבנה הזו. אני חושב שזה מקרה אבל חד פעמי, כי לרוב בולעים את הצפרדיה.
מה המצב כאן אצלנו בישראל? אנחנו יודעים שיש למשפחת סקלר בית הספר לרפואה, כן? הוא על שם משפחת סקלר, אבל בעולם האומנות, באמת גם אצלנו יש פילנטרופים שכאלה, שאולי הדרך בהם עשו את הכסף היא ממקורות שפחות נוחים לנו?
בוודאי. המשק הישראלי עושה את הכסף שלו גם מחברות נשק, זה ענף ייצוא ישראלי מאוד מפותח. עסקים עם כל מיני פוליטיקאים מפוקפקים יותר ופחות, במדינות מפוקפקות יותר ופחות. האנשים האלה מעורבים גם לפעמים בעשייה המוזיאלית. זה לא בהיקפים של אירופה וארצות הברית כמובן, אבל זה נמצא, וזה תמיד גם היה. זה יכול להיות גם שחיתויות קטנות, לא תמיד מדובר ברוצחי המונים. זה יכול להיות גם כל מיני, מין עסקת מוזיאון שלטון, כמו שקוראים לזה. זה נמצא פה, וגם זה עולה לכותרות בקטנה במשך הרבה מאוד שנים. עוד מתחילת שנות ה-90, כשניר נדר וארז חרודי העלו את הקשר בין אוסף חכמי וחברת הביטוח פניקס, אם אני לא טועה, לבין מוזיאון תל אביב, ועוד הרבה דוגמאות לאורך השנים.
אבל זה לא באמת שינה את הדרך בעולם האומנות מתנהל.
לא באופן משמעותי. אני כן חושב שמאז 2011, כיוון שבכל העולם יש יותר מודעות לדברים האלה ויותר הפגנות, אז זה כן צף על פני השטח. אני עוד לא ראיתי שינויים דרמטיים. אני גם חייב לומר שמוזיאונים נאבקים. זאת אומרת, אני צריך כן בהגינות לומר, שלמרות שאני חושב שחלק מהתרומות הללו לא קשרות ולראוי לקבל אותן, המוזיאונים נאבקים, התמיכה הציבורית בתרבות היא בסופו של דבר נמוכה, מחירת הכרטיסים לא יכולה להחזיר את ההפרש. עלויות התפעול של מוזיאונים גדולים בימינו הן אסטרונומיות, לכן המוזיאונים באמת נאבקים. בכל זאת, צריך לעמוד מול הרי ולשאול האם אנחנו מוכנים לשתף פעולה עם הדבר הזה. ויש פה, זו שאלה גם אומנותית, האם אנחנו מוכנים לצרוך אומנות, להתבונן באומנות, שאלה התנאים שמאפשרים אותה. זאת אומרת, האם לא נכנס פה עוד רובד נוסף למשמעות של האומנות הזאת, כשהיא מבוססת באמת על סוג העסקאות הללו.
התקווה היא שהשיחות כאלה באמת ייתנו רובד נוסף עבור כל אחד מהמאזינות והמאזינים שלנו, שבפעם הבאה שהם יסתכלו באיזושהי תערוכה יוקרתית, הם ינסו לחשוב גם מאיך התמונה הזו הגיעה אל הקיר.
אמן.
לסיום, אם אני אבקש ממך ככה להתנבא, מה יהיה עם המאבק האומנותי נגד משפחת סקלר?
המקרה הזה, אני חושב שעשוי באמת, בסופו של דבר עשויים לדחות את התרומה, גם המשפחה הזאת הפכה להיות קצת אורחת לא רצויה בשנים האחרונות, בדיוק בגלל המספרים הללו של מאות אלפי מתים מהתרופות הממכרות. אז במקרה הזה, ובאמת אני מדגיש, זה ספציפית במקרה הזה, עושה רושם, כיוון שהמערכת הפוליטית כבר מתחילה להתגייס, שהם יוותרו, גם לא מדובר על כל כך הרבה כסף, 700 אלף דולר זה הרבה באופן כללי, אבל זה לא כל כך הרבה ביחס לתקציב של מוזיאון, אז גם המחיר פה הוא לא כל כך גדול, ואני חושב שלמוזיאון בסופו של דבר יהיה טוב, גם מבחינה תדמיתית, לדחות את זה. זה לא משקף איזה שינוי דרמטי ביחסי הכוחות והכלכלה במוזיאונים. זה רק מקרה נקודתי.
יונתן אמיר, עורך שותף במגזין האומנות האינטרנטי ערב רב, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, בוקר טוב.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.